אתם מאזינים לשיעורו של הרב משה חיים לאו בפרשת השבוע.
שלום וברכה וקיץ טוב ובריא. אנחנו חווינו השבוע את אחד השבועות היותר מיוחדים שלנו. מצד אחד חווינו את החג המיוחד ביותר של חג הפסח, חג החירות, עם כל המשמעות הנלווית למושג הזה, חג הפסח, ומאידך היינו ספונים בבתינו, חלקנו אפילו לא זכה להתפלל במניין, וגם כאלה שכן, החג הוא בוודאי היה שונה מכפי המצופה והמורגל. ועם כל זאת עברה עבירה של התרוממות, התרוממות הרוח, התרוממות הנפש מהתפילות המאוד מיוחדות, מי שהתפלל במניין וגם מי שלא, וזכינו כל אחד בתחומו ובמעמדו הוא לעלות ולהתעלות כתוצאה מהחג המיוחד הזה. יחד עם זאת, פרשתנו, פרשת שמיני, מאזכרת את האור והחושך המשמשים בערבוביה. מצד אחד הפרשה פותחת ויהי ביום השמיני, מדובר ביום השמיני למילואים, ראש חודש ניסן, ובו הייתה התרוממות שאין דוגמתה אחרי שבעת ימי המילואים, וביום השמיני הקדוש ברוך הוא מעלה את כולנו לאטמוספרות חדשות. ומאידך בפרשתנו, באותה פרשה ובאותו יום עצמו, מתבשרים ישראל על הפסוק הידוע, הוא אשר דיבר השם לאמור בקרובי אקדש ועל פני כולם אכבד, וידום אהרון במיטתם של בני אהרון. וכך גם אנחנו במרוצת הימים הללו מתבשרים תוך כדי החג, בעיצומו של חג, בהסתלקותם של רבים וטובים, וביניהם אנשים מורמים מעם, לעולם שכולו טוב, לכולם שכולו ארוך. ואנחנו מתפללים ומבקשים שאותו הרחמן שאמרנו בברכת המזון בימי החג, הרחמן הוא ינחילני יום שכולו טוב, יום שהצדיקים יושבים ועטרותם בראשיהם ונהנים מזיו השכינה ואין חלקנו מהם, יתקיים כבר סוף סוף והקדוש ברוך הוא יבלע את המוות לנצח. במהלך הפרשה אותה אנחנו נקרא בשבת זו, אומר הקדוש ברוך הוא למשה רבינו את כל הכללים ההלכתיים שמלווים את היום המיוחד הזה, ובתוך הדברים הללו משה אומר לאהרון כך, קרב אל המזבח ועשה את חטאתך ואת עולתך וחפר בעדך ובעד העם, ועשה את קורבן העם וחפר בעדם כאשר ציווה השם. על המילים הללו שואל בעל הדת זקנים מבעלי התוספות במקום, שהמילים ובעד העם הכתובים פה בפסוק נראים כלכאורה כלא שייכים. כי הרי מה מצווה משה לאהרון? קרב אל המזבח ועשה את חטאתך ואת עולתך וחפר בעדך, נקודה, מובן. אבל ובעד העם? בחטאתך ובעולתך אתה מחפר בעד העם? על העם נאמר בהמשכו של הפסוק, ועשה את קורבן העם וחפר בעדם כאשר ציווה השם. אם כן, כפרת העם בא לידי ביטוי בחלק השני של הפסוק, ועשה את קורבן העם וחפר באדם. אבל ברישה של קרב אל המזבח ועשה את חטאתך ואת עולתך וחפר בעדך, אני מבין. אבל למה הוא בעד העם? שתי המילים הללו נראות כלא שייכות, כמיותרות, כלא במקום. כך שואל הדעת זקנים בעלי התוספות. והוא בא ועונה שבא לתת טעם מפני מה יקריב תחילה קורבנו קודם הציבור, כדי שיבוא הזכאי ויחפר על החטא. אם כן, הדת זקנים אומר שכדי שאדם יוכל להקריב קורבן עבור הציבור, לחפר בעדו, הוא צריך קודם להזדכך מן החטא הוא בעצמו, ולכן קודם יקריב אהרון את פרו שלו, את הקורבן האישי שלו, ובזה הוא יתכפר בעצמו, ואחר כך הוא יוכל להקריב את קורבן העם, ואז כזכאי הוא יוכל לחפר על החייבים. אבל בספר שדה יצחק ראיתי המשך ובהרחבת יתר לפרט המסוים הזה של הדעת זקנים מבעלי התוספות. וקודם לכן יש מקום גם לשאול שאלה אחת שתיים נוספות. כמו למשל, המפרשים שואלים למה משה רבינו במשך שבעת ימי המילואים שהוא היה כהן גדול לכל דבר, הוא לא הקריב אז את קורבן העם לחפר באדם. למה צריך היה להמתין עם קורבן העם והכפרה הזו על חטא העגל עד לראש חודש ניסן, שהוא היום השמיני למילואים? משה רבינו בשבעת ימי המילואים לא יכול היה כבר להקדים ולהקריב את אותו קורבן? ובין היתר יש לנו את אותה דרשת חזל שרשי מביא פה בפסוק רב אל המזבח מהתורת כהנים, שהיה אהרון בוש וירא לגשת, אמר לו משה, למה אתה בוש? לכך נבחרת. ומי שיעיין בלשון המורחבת יותר של התורת כהנים ימצא שכביכול משה רבינו אומר לו, מה אתה מפחד? מחטא העגל? בשביל זה אתה נבחרת. וזה משפט שעל פניו נשמע כלא הגיוני. בגלל שאתה מתיירא מחטא העגל, לכן אתה נבחר? אדרבה, זו סיבה שלא להיבחר, כי הרי בכל זאת בסופו של דבר לאהרון הכהן הייתה שייכות כלשהי לעגל. אמנם זה היה באונס, כי כלל ישראל לחצו עליו, והוא גם עשה את החשבונות כפי שהגמרא אומרת במסכת סנהדרין, שהוא התכוון לשם שמיים כי הוא חשש שיהרגו אותו, ואז התקיים חלילה הפסוק, אם יהרג במקדש השם כהן ונביא, גם חור וגם אהרון, לא תהיה חלילה תקומה לסונאים של ישראל. ולכן ראה אהרון כהוראת שעה צורך לבנות את העגל. אבל בגלל זה לכך נבחרת? היה מן הראוי לכאורה שאדם כמו משה רבינו, שהוא נקי וזך מכל חטא העגל, שהוא יהיה המחפר. ועוד ניתן לשאול שאלות רבות בנושא, כמו למשל, כשהקדוש ברוך הוא מצווה על אהרון להקריב עגל לחטאת, הרי העגל הוא בדיוק ההפך לכאורה מחטא העגל, כי הרי יש לנו כלל ידוע מפורסם של אין קטגור נעשה סנגור. כדי לעשות עכשיו כפרה על חטא העגל, יביא אהרון עגל לחטאת? הרי אין קטגור נעשה סנגור, במה שהוא קלקל, לא בדבר הזה הוא יכול לתקן, אלא רק במשהו אחר. והתשובה היא על פי גמרא במסכת תענית שמספרת שבסורה היה דבר, הייתה מגפה כמו שאנחנו מכירים אותה היום לצערנו הרב ומקווים שהיא תסור מאיתנו. אבל בשביבותי דרב לא היה, בשכונתו של רב, רבן של ישראל, לא היה דבר, שם המגפה לא הייתה. כולם היו משוכנעים שזכותו הגדולה של רב היא זו שמגינה על כל הסביבה. אומרת הגמרא לא, התברר לו לרב בחלמה, בחלום, שזה בכלל לא בזכותו של רב, כי הוא, זכותו היא גדולה ועצומה לאין ארוך, הוא הרבה יותר גדול מאשר רק להגן על שכונתו בחטא זה, בדבר הזה. אלא מה? היה שם יהודי יקר, יהודי תמים וישר, שהיה עושה חסדים עם אנשים והיה תורם להם כלי חפירה לקבורה, ועל כך הוא קיבל את השכר שהוא יגן על כל בני סביבתו. שואל המערשה שם במקום, אדרבה, הרי בכלל מתי ימנה? אם רב הוא כל כך אדיר בעוצמתו, הוא יכול להגן פי כמה וכמה מאותו יהודי, ולמה אם כן הוא לא מגן? אומר המערשה, שהיות ויש לנו גמרא שאומרת שכיוון שניתן הרשות למשחית להשחית, שוב אינו מבחין בין צדיק לרשע, וכפי שאנחנו יודעים וקראנו רק בשבוע שעבר, ולא ייתן המשחית לבוא אל בתיכם לנגוף, ברגע שניתנה הרשות למשחית, אז הוא יכול חלילה להכות לא רק רשעים אלא גם צדיקים. אומר בעל נזר הקודש לאור דברי המערשה את הדברים הללו, כל זה רק בצדיק שאינו גמור, אבל צדיק גמור שאין לו שום שייכות עם חטא, גם בימים של דבר ומגפה ובימים שבהם ניתנה רשות למשחית, אין לו שליטה על אותו צדיק גמור. יוצא אם כן שבהפוך על הפוך, צדיק גמור הוא הרי לא בכלל הגזרה, כי אפילו אם ניתנה רשות להשחית הוא לא יכול להרע לו, ולכן הוא לא יכול להגן ולהצל, ולהציל את דורו. למה? כי הוא לא בכלל המגפה, גם אם הם ינגפו לא יקרה שום דבר, אז לכן הוא לא יכול להגן עליהם, כי הוא מחוץ לתמונה. ואילו צדיק שאינו גמור, שהוא כן נמצא בכלל הגזרה, כי הרי כיוון שניתנה רשות למשחית, שוב אינו מבחין בין רשע לצדיק, וגם צדיק שאינו גמור, כלול בתוך כל אווירת החטא, ומכיוון שכך הוא גם חלק מהעניין. והיותו חלק מהעניין גורם לכך שברגע שמחליט הקדוש ברוך הוא להציל אותו, הוא מציל לא רק אותו, אלא גם את אלה שמסביב לו. הרבי הקדוש מאפתא אמר שהדברים הללו באים לידי ביטוי במשפט המפורסם של חז"ל בפרקי אבות, שגיגת תלמוד עולה זדון. זה שתלמיד חכם נכשל לפעמים בדבר עבירה בשוגג, הוא כדי להעלות את זדונם של אחרים. כי אם הוא חטא במקצת, הוא כבר שייך לחטא, ולכן הוא יכול לחפר על אלה שהם חטאו במזיד. עכשיו אם כן הכל מובן. משה רבנו במשך שבעת ימי המילואים היה הכהן הגדול, אבל הוא לא הייתה לו שום שייכות למעשה העגל. הוא לא יכול היה לחפר עליהם. אבל אהרון שהייתה לו איזושהי נגישות קטנטנה לחטא, כתוצאה מכך הוא היה בתוך כל הסיפור הזה. ולכן הוא זה שיכול להיבחר כדי ללכת ולהציל ולחפר על ישראל. ולכן אומר רש"י את דברי המדרש, היה אהרון בוש. אמר לו משה, למה אתה בוש לכך נבחרת? אדרבה, זה שהייתה לך נגישות קטנטנה לחטא, גם אם זה היה בדרך של אונס, אבל היית שייך אליה, זה אומר שאתה בכלל הסיפור הזה. ולכן אתה, ורק אתה, יכול להיות זה שמחפר על ישראל. וזה מכן משליך לנו על הפסוק, ועשית חטאתך ואת עולתך וחפר בעדך ובעד העם. על ידי זה אתה תוכל לחפר לא רק עליך, אלא גם על העם כולו. כפרת אהרון היא חלק בלתי נפרד מכפרת העם, כי בלא זה שהוא היה חלק מכל העניין, הוא לא יכול היה לחפר על העם. ואנחנו זקוקים לאנשים בסדר גודל של אהרון הכהן, כדי שיוכל הוא וזכותו העצומה שבא לידי ביטוי בעיקר בפרשתנו, פרשת שמיני, לכך נבחרת, להגן על כלל ישראל ולהציל אותם מכל הגזרות הללו של הדבר והמגיפה, ונזכה לכך שבשבת זו שבת מברכין, יברך אותנו הקדוש ברוך הוא בססון ושמחה, ישועה, נחמה ובכל מילי דמיטב. שבת שלום ומבורך.
האזנתם לשיעורו של הרב משה חיים לאו בפרשת השבוע.